ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז בשבוע שעבר פתחנו במעלת המחבר ומעלת ובייעוד של הספר. אז אמרנו שהספר הוא לכאורה מה שידוע לנו על כל פנים. הספר היחיד שמנסה לעשות סדר ממש בכל התמונה כולה, וכולל בתוכו גם את הידיעות המשלימות שעם ישראל זכה לקבל בחזרה אחרי הגלות, לקבל את כל הנתונים שהיו פשוטים לנו, ידועים לנו לפני הסילוק של החוכמה ושבו אלינו אחר כך, גם מבחינה דיברנו, גם מבחינת הגילוי המבנה של ההנהגה, וגם הרמח"ל שזכה לקבל גם את הנמשל החוכמה, שהכל מתורגם בספר הזה לשפה שכולנו יכולים לעסוק בה אפילו ללא צורך בלימוד כל הכללים הפנימיים של התורה. היה לנו משהו להשלים, משהו משלא הספקנו, או שאפשר להתחיל את ההקדמה? אין לי את הספר בבית, לכן לא הספקתי לחפש את זה. אז נקרא, נתחיל את ההקדמה בעזרת השם. ההקדמה קצת שפה יותר כבדה מהספר. הרמח"ל הוא הרי מחבר ספר המליצה, הוא מדבר בשפה מיוחדת במינה, אבל בכל אופן נשתדל לקחת את התועלת מהכללים שהוא מקדים לנו. יתרון ידיעת הדברים על מתכונת חלקיים כפי מחלקותם וסדרי יחסיהם, כלומר היתרון שיש אם אתה יודע דברים מחולקים, מסודרים, מיוחסים מידיעתם שלו בהבחנה, יותר מאשר תדע את אותן הידיעות אבל ללא סדר וארגון. הדמיון, המשל, דומה כיתרון ראיית הגן המעודר בארוגותיו ומיופה במסילותיו ובשורות מטעיו, מראיית חורש הקנים והיער הצומח בערבוב. אז צריכים להגיד, להשוות בין המשל הנמשל, צריך להגיד שבאותו היער כנראה שהיו גדלים שם כל אותם פרחים שבאמת נמצאים גם בארוגות, אלא שטבע היער שהדברים הם מעורבבים. גם שם אנחנו יכולים לראות יופי מסוים, אבל אי אפשר להשוות את היופי כאשר הדברים עומדים במקומם, שכל דבר מותאם בצבעים וביחסיות שבין כל צמח וצמח. אז כעת הוא מסביר למה הוא משווה את זה כך. כי אמנם ציור חלקים רבים אשר לא נודע כשרם ומדרגתם האמיתי בבניין הכל המורכב מהם, אם אני רואה הרבה הרבה חלקים אבל אינני יודע לקשור ולדרג את כל החלקים ביחס למבנה הכולל, אצל השכל המשתוקק לדעת אינו אלא מסע כבדה ולא חמדה. אדם מרגיש רק כובד וקושי בלי שהוא חומד את הידיעה הזו, שיגע בו ויעמול ונילה ועייף, ואין נחת, אין נחת בצורת לימוד כזו. כי הנה מדוע, כל אחד מהם שיגיע ציורו אצלו, כל חלק שאדם יבחין, כל ידיעה פרטית שהוא ילמד, לא יניח מהעיר בו התשוקה לבוא התכליתו. הטבע של האדם שהוא תמיד רוצה לראות מבט ותמונה שלמה, וברגע שהוא רואה פאזל, חלק אחד מהפאזל, אז ממילא יש לו תשוקה להשלים את התמונה, וזה לא יעלה בידו כיוון שנעדר ממנו תשלום עניינו. מדוע? יש לי את כל הידיעות, אז למה אתה אומר שנעדר ממני תשלום הידיעה? מסביר הרמח"ל כאן דבר מאוד מאוד עמוק בשורה הבאה, שהרי חלק גדול מהדבר הוא יחסיו עם המתייחסים לו ומדרגתו במלאות. אתם שומעים את עומק הדבר? הרמח"ל אומר, עד היום אולי חשבנו שלהשלים דבר צריך לקנות את כל הידיעות שאני צריך לרכוש. הוא אומר, לא, אדם יכול לדעת את הכל, אבל כל עוד שהוא לא יודע את היחסיות בין הידיעות, אז הוא לא יודע. זה לא הפירוש שהוא יודע וחסר לו משהו משלים, אלא זה חלק מהדבר בעצמו. וכיוון שהחלק הזה חסר ממנו, וזה נעלם ממנו, ונמצאת שוקתו תורדתו מבלי סובתה, וחמדתו מחיבתו ואין מנוחה. לא כן היודע דבר על אופניו, שביות נושאו מתגלה לעיניו בעליל כמות שהוא, הוא רואה את הנושא הכולל, הוא לא רואה רק פרטים. הלוך ילך ואסכל אל אשר יפנה שם, וביופי מלאכותיו יתענג וישתעשע. אם אנחנו רוצים לראות כמה הדברים הם אמיתיים, אפשר להתבונן בכל תחום שאנחנו עוסקים, בפרט אפשר לראות את זה יום יום שאנחנו עוסקים בגמרא, בתלמוד. למה הגמרא היא באמת כל כך, אפשר להגיד שזה לימוד כבד וקשה? מתי זה מתחיל להתמתק? מתי שאנחנו מצליחים, כמובן אחרי עמל, להתחיל לראות תמונה בסוגיה. כל עוד, למה זה כל כך מכביד עלינו? כי הסוגיות מורכבות, ואני נכנס רואה דברים חלקיים, ואני, אין לי אפילו את היכולת להבין מה חסר לי מרוב שהדברים חלקיים ולא מושלמים. אם אדם מתחיל לעמול בסוגיה עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם, לאט 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 הדברים מתחילים להתחבר, הוא רוצה לראות מה עיקר, מה תפל, מה ראשון, מה שני, ואז כשהתמונה מתבארת, שם מתחילה השמחה. המתיקות בלימוד ובכל דבר שאדם עוסק זה רק מתי שמתחילים הדברים להתבאר. כמובן שפה בתור הערת אגב להגיד, למה התורה שלנו כל כך מורכבת ומסובכת? למה רבי יהודה הנשיא לא יכול היה לעשות את מה שהרמב״ם ביד החזקה עשה, שהוא פתח לנו פתח כזה גדול וארגן את כל תורה שבעל פה? וכמובן גם אחרי הרמב״ם אנחנו צריכים עדיין עמל גדול, אבל סוף כל סוף זה שמיים וארץ. אז כמובן שזה הזוהר מגלה לנו שהחטא גורם, שזה נקרא עץ הדעת טוב ורע, שבאמת דברי התורה העולם באמת החושך מכסה ארץ, ובאמת כך העולם עומד בסדר, כמו שהפסוק אומר, צל מוות ולא סדרים. חלק משליטת החושך של העולם זה הערפול והערבוב הסדרים, וכל תיקון העולם הוא עד כמה אנחנו מצליחים לעשות סדר בנתונים. אז יש לנו את המערכת של תורה שבעל פה, ששם אנחנו עמלים עמל גדול, שזה אומר הרמח"ל בכמה מקומות, זה נקרא תיקון עץ הדעת טוב ורע, שכל העולם עומד כעת באי הבחנה בין תמה לטהור למותר ואסור וכן הלאה, שזה עניין השישה סדרים בנגלות. ויש לנו את החלק הסדר בעניינים הפנימיים, שזה כבר תיקון יותר פנימי, לראות איך שהכל נובע משורש אחד, שזה הסוד של האלו ואלו דברי אלוקים חיים, לראות איך שהכל נובע משורש אחד, ואיך בסוף יום אחד נשכיל להבין שגם כל השישה סדרים הם ענפים לחוכמה הזאת. אז כמובן שכאן אנחנו עסוקים בשורש השורשים, אבל גם פה אנחנו נראה כמה ארגון וסדר נצטרך כדי לראות מה ראשון ומה אחרון, לעמוד על הדברים היטב. העולם עוד לא הגיע לשלב הזה, מסתבר, אני אומר את זה מסברה, לא ראיתי את זה כתוב, אבל זה מסתבר, כי באמת העולם נמצא, הרי כמובן בזמן, הרי בואו נעשה חשבון, נראה מאיפה הדברים התחילו להתרפל. הרי לפני שיצאנו ממצרים, המילה מחלוקת לא הייתה קיימת, המילה ספק לא היה קיים, הכל היה מוכרע מיד בכוח קדושת המקום ההוא אשר יבחר השם, והיו באים ואמרו לך את דבר השם מן המקום ההוא, הכל הסנדרין היו גוזרים וחותכים. באמצע בית שני, לקראת החורבן, בטלה הסנדרין. עדיין היה בית מדרש מאחד, שעדיין אמנם לא היה את הקדושת המקום, אבל עדיין הם הכריעו מכוח סמכות משותפת, שזה ליווה אותנו עדיין בערך 100 שנים אחרי החורבן, עדיין עד טבריה, כל העשרה המסעות שגלתה הסנדרין. וזה כבר לא הייתה סנדרין עם סמכויות של לשכת הגזית, אבל עדיין זה הייתה סנדרין, כי סוף כל סוף היה לעם ישראל שולחן מאחד. אז אחרי שגם זה פסק, אז חושך ירד לעולם משני כיוונים, גם מאי יכולת להכריע ורבו המחלוקות, וגם מחוסר ידיעת ההגדרות. תראו, יש לנו, אפשר לראות לפעמים ברייתות מפורשות שכבר אומרות לנו את הגדרים בדברים הכי פשוטים, וכמה וכמה דברים חסרים לנו בהשלמת הדברים. בזמן שהמסורת הייתה ברורה, קרובה אל השורש, אז הבהירות הייתה גדולה, וכמה שהתרחקנו אז גם החושך גדל, ואז אנחנו באמת צריכים הרבה יותר עמל כדי לברר את הדברים.
עכשיו הרב, שאנחנו בהתחלת את הגאולה, מה נגיד על צורת לימוד
הגמרא? צורת לימוד הגמרא לא תשתנה, אנחנו צריכים ללמוד על מנת לעשות, וכל הפוסקים, כל מה שעשו כל חכמי ישראל מאז חתימת התלמוד ועד היום, הם ניסו לסלול את הדרך ולנסות לברר את הטוב מהרע. אז מה אתה מציע?
לא תגמרי אחרת.
אתה לא יכול ליצור כללים חדשים, כי הכללים שלנו יש להם רק סמכות, כמו שהרמב״ם מסדר. רק התלמוד בסך הכל, אומר הרמב״ם, זה אוסף של כל ההלכות למשה מסיני שעברו על ידי 40 סנהדראות, כולל את כל התקנות, גזרות וסייגות ומנהגות שכל הסנהדראות במשך אותם 40 תחנות גזרו ותקנו לעם ישראל. ואין לנו, אחרי שבטלה הסנהדרין, אפילו אם יהיה לנו סנהדרין, לא תוכל לבטל דברי שקדמו לה, אם לא גדולה בחוכמה ובמניין. כל וחומר שאין לנו סנהדרין, אז איך אתה רוצה שאנחנו ניצור מערכת חדשה?
לא שינוי מערכת הכללים, שינוי הוויזואליות של הדבר, חידור אחר, אנחנו נשים את הגמרא.
תעשה כחוכמתך, העיקר תשמור על הגדרים, תלמד, תשמור על התכליות ועל הגדרים, ואז כל צורה נגישות תבחר כחפצך. אתה רוצה להקל, אתה רוצה לברר, הנה אתה רואה שאנחנו בדור היום של שכל הגמרות כבר שוטנשטיין, הכל כבר ברוך השם הולך ומתבהר. עד רבה ועד רבה, כל מי שיכול להקל על ידיעת הנתונים והסידור שלהם, אז הוא עושה מלאכה גדולה.
אבל לכאורה כל התהליך שהידיעה והקנייה של הזרה זה לא על ידי עמל, זה
עמל לא ייפסק. עמל, אתה כל אחרת לפי דבריך, אז אולי כל אחד מאיתנו יעשה את מה שהרם במסע. כל אחד מהחכמים סולל דרך, מאיר עוד יותר, מציע דרך יותר. עד רבה, אין לנו מצווה להגדיל את העמל. העמל תמיד יהיה, כי עד שהעולם לא יתוקן, תמיד עוד יישאר חושך מול האור, ותמיד יהיה לך אתגרים. אז אתה, אין לך מצווה להגדיל. אתה תמיד, אל תדאג. אז בואו, אחרי הפתיחה הזאת, שהיא באמת פתיחה כוללת לכל עיסוק שאדם עוסק, אני בטוח שגם בחוכמות חיצוניות היינו יכולים לראות את אותם עקרונות, אז בואו ונמשיך הלאה. והנה, כלל מה שיצטרך לאדם שיבחין בנושאו, מי שרוצה לברר כל נושא שיהיה, אז באופן פילוסופי הרמח"ל מחלק את כל בירור כל נושא לשמונה ידיעות, ומדרגתו האמיתית שזכרנו, וזה, כי הנה, כשנבחין כלל הנמצאות המוחשים והמושכלים, שהם כלל כל מה שיצטייר ציורו בשכלנו, מתכוון להגיד, בין שנחקור בפנימיו, בתורה, בין שנחקור אפילו בטבעי העולם, כל מה שאנחנו יכולים להשיג ולחקור, נמצא שאין כולם מין אחד ומדרגה אחת, אלא מינים שונים ומדרגות מתחלפות, וכפי התחלף מינם, כן התחלפו משפטיהם וחוקיהם. וזה ממה שיכריחנו להבחין ביניהם בהשכלתנו, למען נשיג אותם לעמיתם כל אחד כפי חוקו. ואומנם ראשי המדרגות והמינים שמונה, והם מה שראוי שיבחן בנושא, להכיר מאיזה מהם הוא, והם. הוא מתכוון להגיד, בכל דבר אנחנו צריכים להבחין האם זה הכל או החלק. בכל ידיעה שאנחנו למדים, האם צריכים לדעת האם זה כל הדבר או חלק מהדבר, האם זה כלל או פרט, האם הוא סיבה או מסובב, האם הוא הנושא העיקרי או מתלווה המתחבר אליו. וזה מה שנדרוש ראשונה בנושא לדעת, אם הוא כל ואם הוא חלק, אם הוא כלל או פרט, אם הוא סיבה או מסובב, אם הוא נושא או מתחבר. והנה, כפי מדרגתו, כי אני מבחן בו הבחנות אשר כפי טבעו מצטרכות להשלמת השכלתו וציור עניינו. אם חלק הוא, יבקש לדעת הכל שהוא חלק ממנו. ברגע שהאדם שם הרגיש שמדובר פה בחלק, אז ודאי שהוא ישתוקק לדעת את החלקים החסרים ממנו. אם הוא פרט, יחקור על כללו. אם סיבה, יחקור על מסובב. אם מסובב, את סיבתו. אם יתחבר, יבקש על נושאו. ויחקור כמו כן לדעת איזה מין ממיני המתחברים הוא. אם קודם, אם נמשך ואם מתלווה. עם עצמי ועם מקרי, עם בכוח ועם בפועל, כולן הבחנות לא ישלם ציור עניינו זולתם, ולכל יתבונן על טבע העניין לדעת אם הוא מוחלט או מוגבל. כמובן שהוא גם יתבונן לדעת האם הידיעה הזאת היא מוחלטת או שהיא מוגבלת בגבולות, ואם הוא מוגבל יחקור על גבוליו. וכאן הוא מסיים עוד פעם במשפט מאוד משמעותי, כי אולם כל עניין אמיתי ישוב כוזב, תקשיבו היטב, כל דבר אמיתי, אני יכול לומר דבר שהוא לכאורה אמיתי, אבל אני ברגע אחד הופך אותו להיות כוזב, שקרי, אם ייוחס לנושא בלתי הגון לו, או אם יילקח שלא בגבולו. אז פה כלל גדול, לא צריך להיות, לפעמים אנחנו חושבים שכדי להגיד שקר צריך להגיד משהו שהוא מפורש, צריך לחלל שבת. לא, אדם מספיק שהוא שם איזשהו דבר מתורת משה לא במקום, במיקום הנכון, באותו רגע הוא הפר את התורה, כי אי פרופורציה, אי מידתיות נכונה במכלול הדברים, במכלול דיוק הדברים, התמונה שהקדוש ברוך הוא העמיד, זה בעצם הפרת תורה. וכלל גדול מאוד, אפשר לשקר עם אמת, לא צריכים לשקר עם שקר.
אבל יכול לתת דוגמה?
אם אני אגיד לך להגיד תהילים זה דבר טוב, טוב, נכון, אחד מכבדה לספרי קודש, דוד המלך כתב ספר של שבח. ואם אני אשאל אותך כמה פרופורציה יהודי צריך לתת לזה, אם תגיד לי 12 שעות ביום, אז אתה שיקרת את מי שנשמח עליך. למה? כי זה בדיוק למה הדבר דומה, היהדות כולה וחלקי התורה דומים בדיוק כמו אדם שנכנס לבית מרקחת. אז הוא, כמובן שאם הוא ייקח, תרופה שלא מתאימה לו, אז בטח זה יריל אותו. אבל אם אדם ייקח ויטמין בריא, ייקח אותו לא במינון הנכון שהגוף שלו זקוק לו, אז אפשר למות גם מעודף ויטמינים בריאים. העולם עומד על רעיון של דיוק, התאמה ופרופורציות. זה בעצם נקרא אמת. אמת זו שלמות שמתאחדת מכוח ריבוי ידיעות מדויקות. וסתם אנחנו לצערנו רואים הרבה תופעות של אנשים שמפליגים בכל מיני דברים, אפילו אם לא אומרים שקר מוחלט. ברגע שהדברים מעמידים יהדות לא מדויקת, אין שקר גדול מזה. אתה לוקח אנשים שקיבלו הנחיות אלוקיות ואתה פשוט ממית אותם. אתה לוקח להם את כל סדרי האמת שלהם ברגע שהדברים לא מיוחסים נכון. זה כלל גדול שאפשר להביא לו הרבה דוגמאות, אבל כאן הרמח"ל כותב את זה בהקדמה, כי הוא רואה את זה כדבר ממש בסיסי. כמובן שאנחנו נבעלנו פה מהחלוקה שהרמח"ל, אל תפחדו, בתוך הספר הרמח"ל לא יפעל איתנו בצורה כזאת, הוא רק אומר איך הספר בנוי. יש לרמח"ל ספרים שלמים, מי שמכיר את הספר שלו, דרך תבונות, שהוא מפרק את הש"ס לכך וכך חלוקה, תעיין כך ותבדוק את זה, אבל אנחנו לא נעמוד בריבוי ההוראות האלה. רואים רק כמה הרמח"ל היה איש מדע שמברר כל נושא שהוא לוקח בצורה הכי מדויקת. עכשיו נלך הלאה. ואומנם צריך שתתבונן שהנה מספר הפרטים עצום מאוד מאכיל אותם שכל האדם, ואי אפשר לו לדעת כולם. הוא אומר לנו עוד הקדמה, לא ייתכן שהאדם יאסוף, אם הוא רוצה להיות חכם, יאסוף את כל הפרטים. תתארו לכם אדם יצא ללמוד הלכות בורר בשבת וילמד, יישב וילמד את כל התשובות שהיו אי פעם בעולם סביב הלכות בורר, כל סיטואציה שתתאפשר, לא כך הוא יחכים. החוכמה היא תתמיד לעסוק בכללים ולא בפרטים. מי שידע את הכללים באופן מדויק, אז הוא ודאי ידע את כל הפרטים שנכללים באותה ידיעה. אבל מי שילך לאסוף הרבה פרטים הוא לא יחכים, כי ברגע שיהיה רק שינוי קטן בין פרט לפרט, כבר הוא לא ידע מה לעשות. ולכן הוא אומר, ריבוי פרטים, אדם אין לו כלים להכיל כל כך הרבה פרטים. אולם מה שראוי לו שישתדל עליו הוא ידיעת כללים, כי כל כלל בטבעו כולל פרטים הרבה. אתה בעצם לומד את הכל. החכם שיודע כללים הוא יודע את הכל. גם אם הוא לא מודע לזה, באמת הוא כבר הכיל את כל הפרטים בכלל שהוא יודע. וכשישיג כלל אחד, נמצא משיג מאליו מספריו מן הפרטים. ואף על פי שלא יבחין במדיין, הוא עדיין לא הרגיש אפילו עד שלא תגיע השאלה הפרטית אליו, יכול להיות שהוא בכלל לא היה מודע מקודם לפרט הזה שכבר היה כלול בכלל. ולא יכיר אותם פרטי הכלל ההוא. כי הנה, כשיבוא כל אחד מהם לידו, לא יניח מלהכיר אותו, כיוון שכבר ידוע אצלו העניין הכללי, אשר אי אפשר להם היות בלתו. וכן אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, לעולם יהיו דברי תורה בידיך כללים ולא פרטים. חכמים הנחו אותנו כך שלעולם כל נושא בתורה קונים אותו תמיד את הכללים. ככה נהגו איתנו הראשונים, ככה עריף וכל הקדמונים תמיד הובילו אותנו לאוסף כללים ולא לעסוק בפרטים. אך מה שיצטרך בידיעת הכללים הוא הדעת אותם בכל גבוליהם ובחינותיהם. אבל מה שהוא כן מזהיר אותנו, שאם אתה רוצה להיות חכם, אז הכלל חייב להיות כלל שכולל הכל. אם הכלל הוא לא יהיה כלל מספיק, אז לא ידעת את הכל. לכן הוא אומר, הכלל צריך להיות בכל גבולותיו ובחינותיו, ואפילו דברים שנראים בתחילה נדרי התולדה. גם אם תראה שאני אגיד לך כלל שיראה לך בתחילה את דבר שאני לא יודע איזה פרטים יוולדו ממנו, זה נקרא חסרי התולדה, צריך שתשמור אותם ותשית להם לבך ולא תהיה בז להם. וכמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, כי אין לך דבר קטן וגדול בכלל שאין לו מקום תולדה בפרטים, ומה שלא יוסיף ולא יגרע בקצת הפרטים, הנה יוליד תולדה רבה בזולתם. וביות הכלל כלל לכולם, צריך שיהיה בו מה שיספיק לכולם. על כן צריך שתדקדק בזה מאוד ותתבונן על עניינם על יחסיהם ותשראיהם בדקדוק גדול. כלומר, אחרי שאתה אוסף כללים, אתה צריך עכשיו להתחיל לבנות מערכת יחסים וקשרים בין כלל לכלל, ותבחן יפה יפה המשכם והשתלשלותם, איך נמשכים עניין מעניין מן הראש ועד הסוף, ואז תצליח ואז תשכיל. והנה על פי הדברים האלה חיברתי לך קורא נעים חיבור קטן זה, וכיוונתי בו להציע לפניך כללי האמונה והעבודה על בוריים. שימו לב, הרמח"ל מגדיר את כל היהדות כולה תחת שתי כותרות. הוא קורא לה אמונה ועבודה. אנחנו היינו גם כן אומרים כך, אמונה ועבודה זה כלל כל התורה כולה. אז אני אקצר את ההליכים ברשותכם ואני אסביר מה הוא מתכוון. אמונה, הוא בוודאי לא מתכוון כאן למושג אמונה שאנחנו קוראים לה אמת. הכוונה היא בידיעת האמיתויות שנתבררו לנו כעובדות ברורות, כמו אמיתות מציאות השם ואמיתות תורה מן השמיים. אלא עיקר תכלית התורה זה לדעת את דרכי הנהגת השם. אז הוא אומר, התורה בעצם יש בה שני נושאים עיקריים, התוכנית האלוקית וההירתמות שלנו אליה. ידיעת התוכנית זה נקרא לימוד אמונה, והכמה אתה נותן כתף ונרתם למגמה הגדולה הזאת להיות שותף אליה, לזה אנחנו קוראים עבודת אלוקים. אז באמת כל התורה כולה מחולקת לשתי כותרות בלבד, אמונה ועבודה. כמובן אמונה במובן האמיתי שלה, לא במובן שבדרך כלל רגילים משתמש, אתה חותם, אתה מאומת אצלך האמיתויות או לא, שזה בכלל באמת בהגדרה האמיתית לא נקרא לזה אמונה, נקרא לזה אמת. כל דבר שאדם יכול לקנות אותו באופן ודאי ואין ניגוד נגדו, אין מלחמה אמיתית בעולם לאמיתות השם. יש מלחמה מצד היצר הרע שאדם רוצה להתעלם מן האמת. יש גם אנשים שמתעלמים מהשכנים שלהם מתוך מידות רעות. אדם ברוע שלו יכול גם להתעלם מעובדה שעומדת מולו ולא לספור ולא להגיד שלום לשני, זה לא נקרא. אבל באמת, אליבא דאמת, האמת אין לה, העולם לא נאבק נגדה. למה? כי זה עובדתי, בדבר עובדתי, או שאתה רוצה להכיר או שאתה רוצה להתעלם. יציאת מצרים זה לא נושא שהעולם נלחם נגדו, הרוע נלחם נגדו, הבחירה האנושית נלחמת נגדו. אבל אני, אם אני לא בוחר ברע, אין לי מאבק נגד האמיתויות שנתבררו. איפה המלחמה האמיתית? זה בנושא של יחסי אמון, אחרי שהאמת נתבררה לי. אבל עדיין יש לי קושי ביחסי אמון אליה. האם התוכנית האלוקית היא באמת לטובתי? אני לא רואה את זה כל כך בשטח. בשטח אני רואה הרבה פעמים דברים שנראים לי לא כל כך טובים איתי. האם באמת יש שכר ועונש? בסוף יש לך אמון, נאמן ובעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך? האם אתה באמת רואה השגחה שהעולם מושגח באופן כל כך מדויק ועקבי? פה העולם מעמיד, האם אתה באמת נותן אמון שהעולם עומד לתיקון השלם של ביאת משיח ותחיית המתים? פה כבר העולם מעמיד ניגודים, פה זה כבר לא, פה העולם נאבק. הרע בעולם בעצם האמירה שלו הוא כל הזמן מאתגר אותנו וכל רגע ורגע זה משתנה מרגע לרגע, האם האמון שלי יותר או פחות. שם עיקר עבודת האדם בחיים, זה ביחסי אמון. לכן אמונה זה בעיקר ללמוד את התוכנית ולאחר כך לתת אמון אליה, שזה כבר יהיה החלק של העבודה. אמון, ביטחון, תקווה, כל השלמויות הפנימיות שלנו, האם אנחנו באמת, האם ההשכלה, האם בידעת היום זה הגיע עד והשבותי לבביך, האם הידיעה של התוכנית נתיישבה לבך, או שעדיין לא נתיישבה. אבל איפה המאבק האמיתי שלנו? זה באמת בנושא בלימוד אמונה ולתת אמון. אמת זה נושא שאין לנו איתו הרבה מאבק. ברגע שלאדם יש לו איזושהי שאלה באמיתויות היסודיות של העולם, פותח את הסוגיה, סוגר אותה ונרגע. זה כמו חקר דבר עובדתי. שם אנחנו לא נאבקים. שם אנחנו, אם אני אפגוש אפיקורס שיבלבל אותי, אני אצטרך לפתוח עוד פעם את ה... אני לפתוח את המחקר שלי מחדש. כדאי להירגע. בסדר, זה דבר, זה נקרא אם מישהו רוע רע בא בחורוף חוצפתו ועזותו ובא לערר על דברים מפורסמים וידועים, אז אדם לפעמים נבעל לרגע וצריך להתעשת ולעשות סדר במחשבות. אבל עבודת השם לא נמצאת שם. עבודת השם נמצאת באמונה, כאמונה אחרי האמת מתחילה עבודת האמונה. אמת לא פותרת ענייני אמון. אני יודע שאבא שלי הוא אבא שלי, זה בכלל לא מחייב שיש לי אמון בו. אני יכול לחשוד אותו שהוא רוצה את רעתי. ולכן עיקר עבודתנו בעולם זה ללמוד את התוכנית האלוקית שתגרום לנו ליחסי אמון שלמים.
שאין להם מחלוקת על העובדות, אלא מה שמחייב אותי, אם יש באמת שמחייבת אותי, אני נאבק בה כדי שלא, שלא יש.
כן, זה נקרא כבר רוע. הרוע תמיד יש לו כל מיני סיבות למה האדם מתבצר בכל מיני רעיונות שהוא עצמו לא היה אמור להאמין בהם, אבל הוא נאלץ בגלל שהוא יש לו מטרה מסוימת שהוא רוצה להגיע לה בכל מחיר, ולכן האמת היא כבר לא רלוונטי. אנחנו רואים את זה יום יום, רואים את זה בפוליטיקה, רואים את זה בכל מפגש בעולם, רואים, האמת היא לא רלוונטית כשאדם רוצה משהו מסוים, שיש לו בחירה רעה לרצות במשהו. אז ככה העולם נראה, בסדר. אז זה באמת, אבל אדם, אני מדבר עלינו כאנשים שכן מבקשי אמת, כאן אנחנו לא אמורים להיאבק בדווקא. כן?
אבל אדם שלא נפגש עם האמת ברמת האינטיעה, הוא בחיכוך עם הרם בשלב האמת, לא בשלב
האמת. תסביר מה שאתה אומר. קודם כל, איזה אדם לא נפגש עם האמת?
לדוגמה, אדם שהוא מדינות שלו, שמשבעה, לפי הרב הוא לא נאבק אפילו עם יצר הרב, אבל הוא נאבק כבר ברמות הבסיסיות ש...
אתה מעמיד לנו שאלה חדשה, אתה מדבר על דבר לא נורמטיבי. אדם שלא, ששיקרו אותו והלימו ממנו מידע בסיסי מעובדות, עובדות היסטוריות. אדם שגדל פה במדינה ולא סיפרו לו שהיה פעם, שהיה פה קום המדינה והיה פה ראשי ממשלה מפורסמים. בסדר, אנשים העמידו דור של דור לא אינטליגנטי. זה נקרא בעיה טכנית. תחכים את האנשים, תחזיר להם את המידע שחסר להם, האמת תיסגר בחזרה, ועדיין יצטרכו אחר כך להתמודד על האמונה. אתה מעמיד שאלות לא רגילות, נכון? זה לא נורמלי שאדם חסר לו ידע היסטורי.
אבל הבעיה הטכנית ברמה הזאת מעוגנת ברמות מערכתיות, זה לא באמת בעיה טכנית על העלמת המידע באופן מסוים. יש מעגלים שלמים של אנשים שמעלים ממידע, גם הם מעלים ממידע.
אנחנו לא באים עכשיו, אנחנו לא עוסקים עכשיו בלשפוט. אנחנו באים עכשיו ללמוד את המושגים. אמת זה מידע בסיסי שהיה אמור לעבור בעולם באופן בריא, ששם בכלל ההתמודדות לא הייתה אמורה להיות.
אז איך השיבוש בהגדרות הוא כל כך גדול, לפי מה שהרב אומר, אם האמת הוא שלב כל כך בסיסי?
תסביר יותר, אני לא מבין את השאלה.
איך שיבוש, לדוגמה, מה שאנחנו רואים היום לדוגמה, גם משפחתי נורמלי,
יש יצר רע בעולם. הרע מעוות גם את את הדברים הכי בסיסיים. אם הוא יכול להתכחש לטבעי בני אדם, אתה לא מאמין שהוא יכול להתכחש לעובדות היסטוריות שהוא מתעלם מהן. מה שאדם בדרך כלל הרוע שלו מוביל אותו לעשות מה שהוא רוצה, והאמת לא מבלבלת אותו. זה ככה לצערנו הרב, זו הבחירה הרעה של בני אדם. אבל אנחנו לא לוקחים מזה דוגמה. אנחנו בבית המדרש מדברים על ההגדרות האמיתיות שבאמת מגדירים לעצמנו מה היא אמת ומה היא אמונה. אז רק נסכם, אמונה זה לא המושג אמונה, זה לא כמו שמדובר אצלנו היום, אנשים שואלים אותך אתה מאמין או לא מאמין, כי בדרך כלל הם מתכוונים האם מאומתת אצלך האמת, וזה ממש לא הגון. אנחנו צריכים אישור של בן אדם שיגיד לנו אני מאמין. מה לנו ולאמונתו, אומר רש"י בסנהדרין, אנחנו לא צריכים את האמונה שלך, אמת לא צריכה. אני מאמין שהייתה מלחמת העולם הראשונה, לא תקין, לא מדברים ככה, אל תעשה טובות. מה זה מאמין? לא מדברים בשפה, שפה לא תקינה. אחרי שהאמת ברורה לך, עובדתית לך, כעת נשאל אותך אם יש לך אמון, אמון בקדוש ברוך הוא בדרך שלו, בדרך, בתוכנית יציאת מצרים, או שאתה חס ושלום מרגיש עזוב. שם תתמודד. אבל בכלל האמת היא לא, מה שהם משתמשים היום במושג אמונה, זה מושג מושאל, לא, לא, לא במקומו.
אמונה זה אמון?
אמונה זה אמון, בדיוק. ויאמן העם כי פקד השם את עמו. הוא נתן אמון למשה רבינו שהוא שליח אלוקי, שהקדוש ברוך הוא באמת מתחיל עכשיו את גאולת ישראל, עליו שבשטח לא רואים שום דבר. זה נקרא ויאמן העם. אמון תמיד צריך מתי שיש מציאות מנגדת, שהאמת לא נראית בשטח, יש פער גדול בין האמת לבין המציאות, ושם אנחנו צריכים לקבל כלים אמיתיים שמכוחם ניתן אמון, על אף שהדברים נראים הפוכים.
מה ההבדל בין זה לעבודה?
זה פרט מאוד מאוד מרכזי בעבודת השם. מהי עבודת השם הכי מרכזית בחיים? לתת אמון. איפה הקלקולים הכי גדולים, ממה הם נובעים? מחוסר אמון. למה עם ישראל עבד עבודה זרה כל כך הרבה שנים, קשל בזה? חוסר אמון. מתי אדם הולך לבקש עזרה ממישהו? כשאין לו אמון באבא שלו. אז
למה לא מספיק להביא את כללי העבודה?
בגלל שבאמת היהדות, באמת התורה מחולקת לשני חלקים עיקריים, כמו שהוא יגיד בתחילת חלק ד', לעיון ומעשה. יש לנו באמת, זה בא תמיד דרך האדם שלו ילמד, לא יוכל להיות עובד. עבודת השם זה רק אחרי הקדמות שלמדתי. אז אנחנו לומדים, הלמידה עסוקה, חלק אנחנו נסגור הרמטית את אותם תשעה עיקרים, י' ג' עיקרי אמונה, שהם בהגדרה שלהם אמת, שאין נגדם שום ניגודיות. וארבעה עיקרים אחרונים, אומר הרמח"ל בתחילת דעת תבונות, הם ענייני האמונה, שהם דברים שהעולם מנגד אותם, ושם אנחנו מתמודדים כל חיינו.
האם יש בעיה שאדם באמת נותן אמון אבל חסר לו, כאילו שנקרא קצת, הוא לא יודע את כל הפרטים,
יפה,
אז האם זה מהווה בעיה?
אם אני מבין את השאלה שלך, למה שאנשים רגילים לקרוא אמונה פשוטה, אז שים לב, נחלק את השאלה שלך לשני חלקים. מה דינו של אדם שמאומתת אצלו התורה בלי שהוא חקר, שאלה א', ומה דינו של אדם שאתה תגיד הוא גם נותן אמון לא מתוך למידה? החלק הראשון זה פחות חמור. למה? כי כל יהודי באמת האמת אצלו כן מאומתת לו, הוא לא יודע להסביר אותה, אבל באמת שכל יהודי באשר הוא יש לו כל כך הרבה נתונים שהוא ספג, שהם באמת ידיעות אמיתיות שבנו אצלו את העובדה שהתורה אמת. עצם זה שהוא ישב כך וכך שנים בליל הסדר, הוא לא יודע להסביר, להעמיד את זה מול אפיקורס, אבל הוא נמצא באינטואיציה הבריאה שלו, קולטת נתונים כל כך בריאים. הוא כל ילד מבין שהאירוע הזה, הנורא הזה, שהתורה קוראת לו עדות, מה עדות? מצוות אלוקיות שמעידות, ועם ישראל מחדש אותם באופן היסטורי על התאריך של האירועים המפורסמים שהיו לעיני כל, ועליהם אנחנו עושים חג, מאותו אירוע שהוא הסיבה היחידה שחייבה את עם ישראל לאכול מצה שבעה ימים ולשמור בשמירה עצומה חמץ, וכל המועדים, וכל כמעט אין מצווה שהיא לא זכה ליציאת מצרים. כל הדברים האלה בונים אצלו אינטואיציה בריאה שבאמת הדברים העובדתיים אמת, עד שיגיע יצר רע ויגיד לו תתעלם. אבל כשהוא אומר זה מאומת לי, זה באמת מאומת לי. אז הוא באמת לא, לא כזה חכם גדול שיודע לסדר את הדברים ולערוך אותם ולסתום את פיהם של להקות את שיניהם של הרשעים, אבל הוא יהודי אמיתי. הוא לא סתם, הוא לא מפטפט שהוא אומר שהתורה אצלי ברור לי שהיא אמת. האינטואיציה שלו אומרת לו שהוא בא לבית הכנסת ורואה שעם ישראל מרים את ספר התורה וזאת התורה שעשה משה לפני ישראל, הוא יודע שהאפשרות היחידה שהספר הזה ניתן בערבות מואב. גם אם הוא לא ישב וקשה ושלל את כל את כל התיאוריות האוויליות של ביקורת המקרא.
זה גם בסדר.
זה בסדר. יכול להיות שזה, יכול להיות שאחרי שיורדת מינות לעולם, אולי יש שבח לאדם שיכול אפילו לדעת הדברים עוד יותר בבהירות. אבל בבחינת ודמה שתשיב. אבל זו מעלה. אי אפשר להגיד שאדם שלא עשה את העבודה הזאת, הוא נקרא חלילה שהאמת אצלו לא נקראת אמת. אבל החלק השני של האמונה, פה כבר יהיה לנו מאוד מאוד קשה לשבח אמונה שהיא מגיעה מאינטואיציה ולא מלמידה. כי הרמח"ל אומר, זו מצוות עשה דאורייתא, כמו שלא תשבח אדם שעושה דברים בחוסר ידיעה בכל תחום יהודי, אי אפשר לשבח אדם שהיחסי אמון שלו הם לא הגיעו על ידי הכלים שהקדוש ברוך הוא הנחה. הרמח"ל אומר, מצוות עשה דאורייתא, וידעת היום ושבותה אל לבביך, כי הוויה האלוקים אין עוד מלבדו. לדעת את שליטת רצונו בעולם ואיך הוא מנהיג את עולמו, זו מצוות ידיעה. לדעת כך, וזה באמת המקור של הרמח"ל, זה ראיה מאמנה מפורש. הפקודה הראשון של ראיה מאמנה בזוהר בתחילת פרשת ואירה, זה למינדה. לדעת את השם, לדעת את הנהגת השם, ושם הזוהר מפרט שיש הנהגה כללית, שיש ידיעה כללית וידיעה פרטית. ידיעה כללית זה לדעת יותר בשלמות על דרך ידיעות יסודי התורה לרמב"ם, וידיעה פרטית, הזוהר אומר שזה הידיעות שאנחנו עוסקים כאן בספר הזה, שזה הרבה יותר מפורט. אז לכן, לשבח, להגיד שיהודי שקלט כל כך הרבה ידיעות בחיים, שהן לא סדורות לו ולא, להגיד שאין לזה ערך חס ושלום. כל יהודי, אבל לשבח את זה לא נשבח. נשבח את מי שבאמת מקיים את המצווה בהידור ולומד ומשכיל יותר.
הרב יכול רק לסכם, אמונה, מה היחס בין האמונה והעבודה?
אז עוד פעם, אז אמרנו ככה, נסדר, יש לנו אמת ואמונה. אמת זה 9 יסודות שהרמב״ם העמיד בעיקרי אמונה, שהם דברים שלא עומדים למלחמה ניגודית בחיים שלנו, אלא דברים שמבוררים לנו היטב, בין אם נברר אותם מתוך אדם שנתמתה אצלו התורה, ואחרי שהתורה אצל הרמב״ם לכל הרבה פעמים מביא הוכחה מפסוק אחד בתורת משה, זה מספיק לו. אז או שהוא יבחן את זה בכללים פילוסופיים, איך שלא יהיה, האמת הזאת נקראת אמת. ועליה כעת אנחנו בונים, מתוך האמת הזאת, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אומר לנו גם דברים שתלויים ברמת יחסי אמון. שם, 4 ידיעות הללו, שזה הרמח"ל קורא לזה שכר ועונש, השגחה, ביאת המשיח ותחיית המתים, הם 4 עיקרים שבהם כל החיים שלנו נתמודד. וכמה, והתורה, ולא נוכל ליישב את הלב אם לא נרחיב את ידיעתנו, עד כמה שידינו מגעת. אז ממילא שאתה בא לשאול מהי עבודת אלוקים. עבודת אלוקים הראשונה היא דבר ראשון, נאמנות. קודם כל לדעת שהאמת שולטת לך על החיים, כמה שהאמת בהירה, אז אתה דבר ראשון, ממילא תקיים את המצוות יותר לתכלית עשייתם. שום כוונה משנית לא תיקח לך את הלב לאינטרסים קטנים של סיגים, של חוסר שלמות וטהרת הלב. אתה תהיה יותר, תיתן אמון לקדוש ברוך הוא בשעת התמודדות, בשעה של קושי ותסכול. אתה לא תגיד כמנטרה כל מדי אביד רחמנה לטב אביד, אלא באמת הדברים יהיו מיושבים על לבך. אתה לא תפנה, אתה לא תיקשל בשום מכשול להישען על שום כוח נברא שבעולם, שזה כל עבודות זרות והוויזרי עוד עבודות זרות שהם כל כך רבים סביבנו, מציעים לנו כל הזמן סדרים למיניהם שתישען על זה, תישען על זה, וזה כולל אפילו עד כדי כוחי ועוצם ידי, עד כל 5 טעויות שהרמח"ל מונה בדעת תבונות, כמדומני בסימן למדבב, שם הוא מונה את כל הטעויות שבאות, שהם סעיפי הפירוד משליטת היחיד. כל זה מתבארים, כל הבירור האמת הולך ומשיל את כל הטעויות, את כל הקלקולים. אז אני חושב שזה בעצם הדברים הכי מרכזיים. עבודת השם בעיקרה היא פנימית, ואחר כך כמובן גם בשעה שנקיים את המצוות המעשיות הם יקבלו העצמה יותר גדולה, שהמצווה הייתה יותר לשמה, כי אדם שמקיים את המצווה מתוך תמונה שלמה אז יותר קל לו ואפילו יקשה לו לסתות לשלו לשמה. איזה טיפש יראה כזאת תמונה אדירה וילך למכור אותה בשביל נזיד הדשים, בשביל לקבל טובת הנאה. כל החוסר לב שיש לנו תמיד נובע בעיקר מחוסר תפיסת המציאות הנכונה. כמובן שנראה אחר כך כמה זה מגדיר בליבנו את העירה ואת האהבה, כמה חיבה וכמה כניעה לתוכנית האלוקית, שזה גדר העירה, כמה הדברים האלו באופן טבעי נרכשים ברגע שהתמונה היא ברורה. אז אפשר להגיד שכל יסודות עבודת השם, כל המסילת ישרים, הוא תולדה של הדרך השם. אין ספק שמישהו ירצה לשאול מה הספר הקודם, אז אין ספק שדרך השם זה הפילוסופיה האלוקית שמראה לנו את התמונה הגדולה, ואחר כך כל כך קל לשוט במסילת ישרים, כי אדם כל כך רוצה, כל כך מזוהה, שהוא רק רוצה לקבל דיוקים. אבל לכן הרמח"ל בפרק א' של מסילת ישרים עושה לנו חזרה נורא מקוצרת, מתומצתת של כל דרך השם, על כל פנים של חלק א'. למה? הוא אומר, תדע לך, אם לא יתברר ויתמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה ישים מבטו ומגמתו, אז אין לי מה לדבר איתך בכלל. אחרי שהתוכנית ברורה לך, עכשיו אפשר לדבר על דיוקים, איך מתגייסים, איך נותנים יד.
ניתן לומר שדרך השם זה יותר בתפיסה והמסירת ישרים זה הרבה יותר פרקטיקה?
אני אדייק בדבריך. זה הידיעה בפרקטיקה. כלומר, פרקטיקה יש לנו שולחן, יש לנו תלמוד בבלי, לא צריך שולחן ארוך, לא צריך מסילת ישרים. מסילת ישרים מחבר בין שני הדברים. איך להעצים את הפעולות מכוח הידיעה, איך לחבר בין הידיעה לבין העצמת הפעולה.
אבל יש מציאות שאדם גם עושה מצוות כמו השולחן ארוך, אבל הלב שלו הוא לא...
זה נקרא העצמת הלב. של זה מסילת ישרים נכתב. המצווה אפשר לצאת בידי חובה ברמה הבסיסית גם לי מסילת ישרים, אבל יש לנו ארבע מצוות דאורייתא שהם הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו המצוות יעשו עם יראה, עם אהבה, עם שלמות הלב. אז החיבור, אבל בלי ההקדמה של הפילוסופיה האלוקית, אז אתה תגיד מה, איך אני יכול מהבוקר עדיין להגיד הרי אני מכוון שאני עושה את המצווה לשם שמיים. אתה לא יודע מה זה שמיים, אתה לא יודע מה זה לשם שמיים, אז זה סתם דיבורים בטלים. אתה חייב מידע רחב שאחר כך תוכל להפעיל אותו כמתלווה לפעולות שלך. והנה, על פי הדברים האלה חיברתי לך קורא נעים חיבור קטן זה, וכיוונתי בו להציע לפניך כללי האמונה והעבודה על בוריים, באופן שתוכל לעמוד עליהם על נכון והצטיירו בשכלך ציור מספיק מוצל מן הערבוב והמבוכה, ותראה שורשיהם וענפיהם במדרגותם בבירור האפשרי, שיתיישבו על לבך ותקנה אותם בשכלך במובחר שבפנים. ומשם ועלה, תשמעו מה שהרמח"ל מבטיח לנו, יקל לך למצוא דעת אלוקים בכל חלקי התורה ופירושיה. לא תהיה שום סוגיה תורנית שלא יהיה לך את כל הכלים להתנהל מולה, ולעמוד על כל סתריה. כאן הוא אומר לנו, תדע לך, הספר הזה זה ספר סוד. מי שידע את הספר הזה הוא נקרא בעל סוד, הוא לא נקרא בעל נגלות כבר, כי זה ספר שממש בונה אותנו לכל יסודות הפנימיות של התורה. כברכת השם אלוקיך אשר ייתן לך. והנה נשתדלתי לסדר הדברים בסידור שנראה לי יותר נאות ובמילות שחשבתי מה יותר הגונות, לתת לך ציור שלם מהדברים האלה שגמרתי להזכירך. על כן גם אתה צריך אתה לדגדק על כל זה ולשמור את כל זה שמירה מעולה, את תמצא מקום שיועיל לך, ואל תוותר על שום דקדוק, פן יתעלה ממך עניין הכרחי. אבל זה אשר תעשה, תדגדק על כל המילות. הרמח"ל מעיד שהוא בחר, ברר את המילות שלו עד כדי דקדוק במילותיו, ותשתדל לעמוד על תוכן העניינים ולעצור כל אמיתתם בשכלך, ומצאת לך מנוח אשר ייטב לך. נדמה לי שהזכרנו שזה החיבור האחרון שהרמח"ל חיבר ממש בתקופת סוף תקופת אמסטרדם, לפני שהוא עלה לארץ ישראל. ואין ספק ש... אני אומר, מי שמכיר את הכתבים של הרמח"ל לאט לאט מזהה כל פעם, פתאום מגלה עוד גילוי חדש למה הוא התכוון, ואיך ממש הוא קיפל בשורה אחת לפעמים יסודות שלמים בחוכמת האמת. זה ספר שהוא כולו סוד, אלא שהוא מתורגם למילים מדוברות.
הוא פה קשרים באמת,
זה שהוא כולו עבודה.
כולו עבודה.
נכון.
מה פה, איך...
עוד מעט נראה, בקטע הבא הוא יגיד לנו חלק ד' הוא יקדיש ללמוד את החיבור, את רעיונות העבודה. הוא לא התכוון בתור הדרכה. הדרכה זה מסילת ישרים. כללי עבודה. חלק ד' בלבד, כן. עד שם זה עדיין הרעיון. והנה קראתי שם הספר הזה דרך השם. כי הנה הוא כלל מדרכיו התברך שמו. שמתם לב כמו שדיברנו, זה דרך שלו. דרך שהוא מנהיג את עולמו, שגילה לנו על ידי נביאה והודיענו בתורתו, ובהם מנהלנו ומנהל כל בריאותיו. דרך השם, הכוונה היא דרך הנהגת השם לנבראים, להביא אותם אל היעד שהוא רצה בהם. זה נקרא לימוד אמונת ישראל.
אבל הוא לקח לאברהם, זה מה נדעתי?
וגם אצל אברהם זו הכוונה.
הדרך של השם?
כן.
לא הדרך שלנו?
לא. הזכות שלנו על ידי שאנחנו שומרים צדקה ומשפט, אנחנו שומרים שותפים למגמה שלו. זה נקרא דרך השם.
צדקה ומשפט, ההשתתפות שלנו במגמה האלוקית.
כן. תשים לב, כל מקום שהתורה מדברת על המושג דרך השם, תמיד זה דרך שלו. משה רבינו אומר, הודיעני נא את דרכך, ללכת בדרכיו. נבין בהמשך, נבין אולי למה מצוות עשה ללכת בדרכיו מתבטאת באותו ביטוי. מה הקשר בין רחום וחנון לדרכי השם? כי המידות שלו הם המגמות שלו. אנחנו לא משיגים אותו, משיגים את מידותיו. מידותיו זה הדרכים שהוא פועל בנו. ואיך הוא פועל בנו? כל רחום וחנון. אז הוא מבקש מאיתנו, תלכו גם אתם, תדבקו בדרכי הנהגתי. כמו שאני מנהיג אתכם, גם אתם תדמו אליי באותה הדבקות. וחילקתי אותו לארבעה חלקים. חלק ראשון, אדבר בו על כלל יסודות המציאות ופרטותיו. הוא מתכוון על התוכנית האלוקית, על המגמה וכל מה שכמובן נמשך מזה. חלק שני, על בריאת המין האנושי כמובן. חלק שני, בהשגחתו התברך. שמריתי אומר, מה זה נקרא השגחה? הוא יגדיר לנו בתחילת חלק שני, פיקוח על התוכנית. חלק ראשון זה ללמוד את ה... נקרא לזה את הספר האדריכלות. ללמוד את המפה. חלק שני זה לקבל, אבל יש לנו, בחיים שלנו רואים ניגוד בין המפה לבין, לכאורה לבין המציאות. זה נקרא ללמוד את הפיקוח האלוקי. איך הוא מפקח ומשגיח ומנהג את עולמו, על אף שהדברים נראים אחרת. הוא ייתן לנו את כל הנתונים שיסבירו לנו את הפער הלימודי הידיעתי בין התוכנית לבין המציאות. למה הדברים צריכים ללכת דווקא בצורה הכלכלה על פי ההסבר הזה והזה?
הרב, לפי מה שהרב בתחילת השיעור, זה קצת מתקשר, דיבר על ידיעות מדויקות, שאסור להזיז דברים ממנו ושמאלה. ספר כמו דרך השם, אי אפשר ללמוד סתם ככה בחברותה, לפי דרך אגב, שהוא לימוד מודרך. אפשר להגיע להרבה הבנות לא מדויקות.
אני חושב שאתה לא, אני לא חושב להגיע לטעות, אבל אני מסכים שאין ספק שכמה שאנחנו נלמד את זה ונחזור, אנחנו נראה שדברים שלא שמנו לב פעם הראשונה, נשים לב פעם השנייה וכמובן בעשירי. אז תמיד יש רווח ללמוד את זה, אבל לא הייתי אומר, טעות אי אפשר לצאת מהספר הזה, הוא ספר מאוד מדויק. טעות הוא נורא נזר.
לימודי אמונה, ללמוד בחברותה ולא לימוד נדרך,
זה יכול להיות מאוד... יש ספרים שהחכם שכתב אותם היה לגמרי במקום, לגמרי לגמרי במקום אחר, והוא התכוון לדבר אחד, והלומדים בגלל מיעוט השגתם יבינו את הדברים אחרת. שם בספרים כאלה ודאי שאפילו סכנה יש בהם. ספר כזה שניתן לכל איש מישראל ללמוד, הוא כתב אותו ממש לכל נער בן 13 שיתחיל להיכנס ליסודות, וכמובן שהוא לא יבין את זה כמו שיבין אדם שמכיר את שאר כתבי רמח"ל, אבל טעות לא תהיה כאן. חלק שלישי בנבואה. ופה אני אשאל אתכם, למה גם הרמב״ם ביסודי התורה וגם הרמח"ל רואים להקדיש חלק שלם בנושא של הנבואה? עם כל הכבוד, נביא זה דבר מאוד חשוב שיהיה בעם ישראל, אבל למה זה כל כך יסודי? מה זה כל כך שייך ללימוד האמונה?
אחת הדרכים המרכזיות, הציבור שלו אלינו, דרך הנבואה.
יפה, כלומר, אתה מגדיר ואתה אומר, נבואה, כמו, מה זה?
גם פיקוח הנבואה.
גם, לפעמים זה יהיה גם החלק הזה, אבל עדיין זה יהיה חלק שולי. כלומר, כמו שהרמב״ם עצמו ביסודי התורה מסביר, שזו טעות לחשוב שנבואה הרבה פעמים נתפס אצלנו כאילו פעם בדור צריך שיהיה איש מתנדב, שיזכה לאיזושהי דרגה, שאם צריכים להעביר איזשהו מסר חדש לצורך אותו הדור, נגיד כמו צול המלחמה עם המלך וכדומה, או להוכיח שיהיה מוכיח בשאר. אז זה מתנדב אחד לדור, ברור שזה לא נכון. הראיה הכי פשוטה, שהרי עמדו לישראל נביאים כפליים כי יוצא מצרים. עשיתי חשבון פשוט, שאם ב-1100 שנות נבואה עמדו לנו 1,200,000 נביאים, אז בממוצע קרוב ל-100,000 נביאים בתוך 100 שנה בערך. זה כמות אדירה. אם היה לנו תלמידי חכמים בכמות כזאת בעם ישראל, היינו נראים לגמרי לגמרי אחרת. תראו לכם שבכל רחוב ישב נביא ברמה, שתראו לכם, היה לנו בדור אדם כמו רמח"ל, העולם היה משתנה. אדם אחד, חכם אחד שפותח את כל בהירות התורה. ותראו לכם שבכל רחוב יושב יהודי, או בתוך בניין יושב כזה בן אדם. איזו השפעה סביבתית, איזה סילוק שקר וירפול כל הרוע שקיים בעולם, אור כזה מאיר. אז בשביל מה עם ישראל היה צריך כזה ריבוי גדול? התשובה היא, כי הנבואה ניתנה לא בשביל אמצעי במקרה, אלא כדי שבני אדם ישיגו את תכליתם. תכלית יהודי להגיע להשכל וידוע אותי. כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. והכוונה היא שהאדם, כמו שהנביא יואל מבטיח לנו, והיה אחרי כן אשפוך רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם. זו המטרה של העולם, משם אנחנו שואפים. זה פסוק מפורש בפרשת בעלותך. משה רבינו אומר ליהושע, כשהוא בא לבשר לו שאלדד ומידד מתנבים במחנה, אז הוא חושב שמשה רבינו ייבעל ויגיד להם להניש אותם. אז הוא אומר לו, אדוני משה, כלהם. אז הוא אומר לו, המקנה אתה לי? אתה חושב שאתה מקנה לכבוד שלי? מי ייתן והיו כל עם השם נביאים כי ייתן השם את רוחו עליהם. הרב שלי היה מתבטא ואומר, מצאת שני יהודים נורמליים, אתה צועק? מה זה? מי ייתן? הלוואי שכולם יתנבו. התקווה שלנו שכולם יגיעו אל הנבואה. אז למה אתה מתלונן? מה אתה... זה בדיוק. אז לכן הנבואה היא פשוט חלק בלתי נפרד מלהבין את תכלית המין האנושי. אמנם היו שבעה נביאים היסטוריים גם לאומות העולם, אבל נצטרך להבין, הרי יש להם, אם הם היו מתוקנים גם להם יש בסוף יעד נצחי לקום לתחיית המתים ולהיות מחסידי אומות העולם כלבושים לנשמת ישראל. נלמד את זה בחלק שני, פרק רביעי. אז יכול להיות שבאיזשהו מצב מתוקן גם הם היו יכולים להגיע לאיזושהי דרגת נבואה מאוד נמוכה. אבל ודאי שזה לא מסביר מספיק למה היה, בהמשך נגיע, ננסה להבין למה הייתה את התופעה הזאת אחת היסטורית, שדווקא בתקופה מסוימת התקפצו שבעה נביאי אומות העולם, אז ודאי שהיה לזה תכלית מסוימת בהנהגה.
תופעה כזאת זה לא חייבת לנבואה משלמות האדם.
אלא.
לרצון השם.
בסדר, זה...
והמגמה שלנו זה לשלמות
האדם. נכון. זה בדיוק מה שהתכוונתי להגיד, שבאמת שם ודאי זו הייתה תופעה שלא תלויה דווקא בשלמות שלהם, אלא שהזמן גרם. לעומת זאת, אנחנו מדברים על זה כיסוד בסיסי שכל יהודי חייב לשאוף לנבואה. כי כשנבין את התוכנית, איך היא צריכה בסוף להגיע אל העולם, נבין שממש בסוף היא תחול בצורה של נבואה, זו הצורה. וכמובן שבנבואה עצמה יהיה לנו הדרגות אין סוף, מנבואת משה עד נבואה הכי נמוכה שהכרנו, נבואת דניאל, שזה כבר הנבואה הכי שהגיע משורש יותר הכי חשוך באספקלריה הכי לא מהירה. ולכן התנ"ך גם הוא בנוי בצורה ממשה ועד סוף הכתובים, שזה העניין של הדרגה לפי ערך שהנבואה הלכה ונסתלקה מישראל. אז כל העולם שלנו בעצם זה בעצם, פה אני רוצה גם לעשות רק נקודת חיבור בין מה שדיברנו בשבוע שעבר למה שאנחנו לומדים כעת לנושא המושג של נבואה. בעצם דיברנו, כשמשה רבינו מקבל את התורה בהר סיני, הוא מקבל את התורה, אמרנו, בשני רבדים, חלק גופי התורה וחלק שהוא מטיל על כל יהודי לשאוף ולהגיע כמה אתה יכול להשכיל בידיעת השם. שכמובן ההשכלה הכי גבוהה היא להגיע לנבואה כאלדד ומידד וכדומה, ואולי אפילו היה לנו תקווה עם מלא שחטאנו בחטא העגל שכל ישראל ישיגו את נבואת שתי דיברות ראשונות, שזה היה פנים בפנים דיבר השם עם החיים מתוך האש. זו הייתה דרגת נבואת משה עד שלא נסוגנו. ועל כל פנים משם אנחנו יורדים עד הכתובים שהם היו בעלי רוח הקודש. רוח הקודש זו דרגה, חיים ויטל אומר, זה הדרגה הנמוכה בנבואה. הדרגה הכי נמוכה בנבואה נקרא דרגת רוח הקודש. הרמב״ם, אני לא זוכר, אולי גם הרמב״ם אומר את זה, ששם הרמח"ל מגדיר בחלק ג' שהגדרת רוח הקודש, שאדם משכיל בשכל נשפה. זה כבר השכלה לא בכללים אנושיים, אלא בשכל נשפה, הוא מקבל השגות מעבר להשגות הגבוליות האנושיות שלנו על דרך גילויי הארי וכדומי. אז זו הדרגה הכי נמוכה מבחינת שכל נשפה. ומה שנשאר לנו, הנובלות חוכמה שיש לנו, שכל יהודי יכול, אפילו אם הוא לא זכה לרוח הקודש, הוא יכול לזכות להשכיל בידיעת השם. אז אמנם זה עדיין בהגדרת חוכמה ולא רוח הקודש, לא נשפך עליו רוח הקודש, אבל הוא שייך לאותה מערכת, הוא לומד את אותם דברים שהושגו בהשפעות של נבואה ורוח הקודש. אז כל בית המדרש של בני הנביאים, הם עסקו בתחום הזה. אז היו נביאים שהתחילו רק להתלמד ומדיין עסקו רק בכללים הראשונים שלנו, למדו דרך השם, והיו נביאים שהתחילו להיכנס יותר פנימה, עד שבסוף הם קיבלו הדרכה איך שבסוף תשרה עליהם נבואה ויתחילו להשכיל רוח הקודש ונבואה בשכל נשפה. אבל כל הסוגיה היא סוגיה אחת, הסוגיה שרצון השם שבניו ישיגו את כבודו. זה בעצם התכלית של כל יהודי. בלי מקור נבואי אי אפשר. אחרי שיש לך מקור נבואי, גם אם בטלה נבואה, אתה עדיין יכול ללמוד דרך השם אפילו שאנחנו לא נביאים. למה? כי הדברים הגיעו אלינו מתוך בדיקה, אנשים אמינים שהיו לכל הפחות בעלי רוח הקודש. והחלק רביעי בעבודה, אז אמרנו, מה זה נקרא בעבודה? לא הדרכה של העבודה כמו מסילת ישרים, אלא להסביר לנו באופן כללי את חלקי העבודה, את הנושאים, את הסוגיות העיקריות של הנושאים המרכזיים בעבודה, לחבר את הרעיון בפרטים. ואתה אחי, כל מבקש השם בדרך הזה לך, והשם יהיה עמך, ונתן לך עיניים לראות ואוזניים לשמוע נפלאות מתורתו, אמן כן יהי רצון.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.